ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום מנחות דף סמך זין. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל חמש שורות מראש העמוד. הנושא, זה מופיע אצלנו בגמרות המסומנות בשוליים, גלגול עקום, כלומר הכנת עיסה, לישת עיסה על ידי גוי. הגמרא שואלת, הדקתני בברייתא דגלגול עקום פותרת מהפרשת חלה, האם הוא לכולי עלמא או רק אליבא דרבי יוסי ורבי שמעון דפטרי תבואת עקום ממעשרות, משום דסברי דמירוח עקום פותר. עכשיו נחזור לגמרא. נציין שהסימון שאתם רואים המעוין והפס הכפול, התחלנו את סדרת הצורות האלו בשיעור הקודם, ובסוף השיעור הרחבנו על נושא הסימונים. בכל אופן, הגמרא שואלת, באי רבה, גם תשימו לב שיש בפנינו שאלה ארוכה. הסגנון של השאלה זה א' או דילמה ב', כלומר תציג שני צדדים לשאלה, והיא מסתיימת באמצע העמוד, כפי שאתם יכולים לראות. אז באי רבה, גלגול עובד כוכבים מאי, מה הדין של עיסה וחיוב הפרשת חלה מעיסה שהגוי הכין? מתנתנן, יש מקור תנאי, גר שנתגייר והייתה לו עיסה, נעשה עד שלא נתגייר פטור. מי שנתגייר, אם העיסה נעשתה אחרי שהוא התגייר, חייב. ספק, אנחנו מסופקים אם לפני הגירות, אחרי הגירות, חייב. בכל אופן חייב, אנחנו נלך לחומרה. עכשיו המקור הזה שברור שגלגול עיסה על ידי גוי פטור מהפרשת חלה, המן קטני לה, מי עומד מאחורי המקור הזה? א', צד אחד מהשאלה, או אפשרות אחת, דברי הכל היא. זה מסתדר לכל הדעות. אם אנחנו נדלג כמה שורות, בערך שמונה שורות, אתם יכולים לראות אות ב' גם אצל הגמרא וגם בתוך הגמרא, או דילמה, הגמרא שמה אומרת, במקום כמו א', צד א' אומר דברי הכל, צד ב' אומרת, או דילמה רבי יוסי ורבי שמעון קטני לה. לפני שנתקדם בגמרא, אני חושב ראוי רק להזכיר לעצמנו מה שראינו בסוף שיעור הקודם, סוף סמך וב עמוד ב', הגמרא הביאה מקור תנאי בעניין מעשרות, הפרשת מעשרות מתבואה שהיה ברשות גוי וקנה אותו ישראל אחרי שהגוי עשה את המירוח. מירוח, כפי שהסברנו מקודם, זה אם יש לך ערימה של תבואה ובאים ומחליקים, מיישרים את הערימה, זה נקרא מירוח. וראינו בסוף סמכתב ומודד כמה שורות מהסוף, או שבע שורות מהסוף, שמות של תנאים, רבי מאיר ורבי יהודה, הם היו בדעה שמירוח עקום אינו פותר. כלומר, יהודי שקנה תבואה מגוי אחרי שהוא הגוי עשה מירוח, בכל אופן היהודי צריך להפריש מעשרות. רבי יוסי ורבי שמעון פטרו. זה בעניין חיוב הפרשות המעשרות. כאן אנחנו מדברים בעניין הפרשת חלה מעיסה. אז עכשיו נחזור לענייננו. השאלה נשאלה לנו פה מקור שאומרת שגוי שמכין עיסה, הוא העיסה הזאת, אפילו אם יהודי יוקוש את העיסה אחר כך, היהודי לא צריך להפריש חלה, בגלל של גלגול עקום, הכנת עיסה ידי גוי פותר. אז מי אומר כזה דבר? האם זה דברי הכל? והגמרא ממשיכה אצלנו, ואפילו רבי מאיר ורבי יהודה דקה מחייבי אתם, אנחנו מציינים סמך ועבור מבד, יש לנו גם חץ אצל הגמרא להחזיר כל אחד לשם, אפילו לשיטתם שהם מחייבים אתם, שהם מחייבים שם בעניין הפרשת מעשרות, כשהגוי הוא זה שעשה את המירוח, פטרי אחה. פה זה כבר סיפור אחר, התנאים האלו יפטרו מהפרשת חלה, הטם הוא דכתיב דגנך, דגנך יתרה, בעניין מעשרות, התורה בכמה מקומות משתמשת במילה דגנך, והמשמעות המילולי, דגן שלך, או אם יהודי עשה את הדיגון, זה הגמר מלאכה שהזכרנו מקודם, מרוח הקרי, אז הוא חייב, רק אז, משמע שאם גוי עשה את זה, יהיה פטור. אבל מכללי תורה שבעל פה, אנחנו למדים, הווי מיעוט אחר מיעוט, מאחר שכתוב כמה פעמים דגנך, זה מיעוט כפול, ואין מיעוט אחר מיעוט אלא לרבות, אפילו עובדי כוכבים. אבל הכה בניין חלה תרי זמני אריסותיכם, כתיב המילה אריסותיכם שמלמדת על הפרשת חלה, על עשיית עיסה, כתוב, נכון, כתוב פעמיים, חד אריסותיכם ולא עיסת עובדי כוכבים, וחד אריסותיכם ולא עיסת הקדש. במילים אחרות, למרות שאריסותיכם מופיע גם כן פעמיים, הוא לא נחשב מיעוט אחר מיעוט, אלא כל אחד ממעט משהו אחר. אחד ממעט עיסה שולחן על ידי גוי, ואחד עיסה שולחן בזמן שהוא היה מוקדש. או דלמה, רב יוסי ורבי שמעון קטני לה דקה פטרי. במקום צעד ראשון שהמקור למעלה הוא לדברי הכל, המקור למעלה שפותר עיסת עקום מחלה, זה לפי שיטת התנאים האלו, רבי יוסי ורבי שמעון, שהם גם פטרו במסרות, במירוח עקום. אבל רבי מאיר ורבי יהודה, גמרי הם לומדים ראשית, ראשית, מעטם, גזירה שווה. כתוב בראשית גנחה, וכתוב ראשית אריסותיכם. אחד במעשרות ואחד בחלה. וכמו ש רבי מאיר ורבי יהודה מחייבים במעשרות מרוח עקום, יחייבו גם כן עיסה שגלגלה על ידי עקום, ויהיה חיוב חלה לשיטתם. ואז המקור דליאל הוא אינו לכולי אלמה, אלא רק לפי רבי יוסי ורבי שמעון שציינו אותם מקודם בסוף סמך ו' עמוד ב', שהם פותרים במעשרות. אז גם פה יפטרו, והם בלבד יהיו התנאים שעומדים מאחורי המקור דלמעלה. זו השאלה שרבה שאל. אמר רבה, יהי רבה יהי רצון דאחסה בחילמה, שאני אראה את התשובה בחלום. הדר אמר רבה, ואז רבה חזר ואמר, מן דאמר מרוח העובד כוכבים פותר, גלגול העובד כוכבים פותר. מן דאמר מרוח העובד כוכבים אינו פותר, גלגול העובד כוכבים אינו פותר. זה יהיה כמו הבית שלנו בהצגת השאלה, שזה נושא מחולק, כלומר מחלוקת. ומה שקטני ליעיל שגוי שעשה את העיסה לאש את העיסה הוא פטור מחלה, זה רק לפי הדעות שפותרים מרוח אקו מהפרשת מסעות. כעת סימון חדש ובמבנה בשוליים כתבנו צורת בית שנראה עכשיו קושיות על רבה, והבלטנו עם צורת כתר הביטוי שחוזר כמה פעמים ואה היי תנה. נבין את המשמעות כשנתקדם בגמרא. איתיבי רפפה לרבה, רק תשימו לב שבפנינו קושיה ארוכה. זה מביא אותנו לשורה האחרונה פה בעמוד. הוא מורכב בעצם משתי שאלות, ולכן אתם רואים את המספור אחד ועוד כמה שורות כתוב ועוד איתיבי רבינה לרבה. אז קודם רב פאפה פונה לרבה עם קושיה ואחר כך רבינה. איתיבי רב פאפה לרבה, עובד כוכבים שהפריש פטר חמור וחלה. מה זה הפריש פטר חמור? הוא הפריש סה לפדות חמור שנולד כבחור לאמו. אנחנו לא צריכים להיכנס כאן לפרטי הלכות של פדיון פטר חמור, אבל נולד לגוי חמור, וזה היה בן הראשון של אותו תואם. הוא הפריש צה לפדות את פטר חמור כדי שהוא יכול להשתמש בחמור. כך עבר בראשו של אותו גוי. רק כמאמר מוסגר, גויים לא חייבים במצוות האלו, אבל ככה הוא נהג. מה עוד? וחלה. הגוי הכין עיסה והפריש מהעיסה חלה. חלה כמובן ניתן לכהן. מודיעים אותו שהוא פטור, וחלתו נאכלת לזרים. אין שום עניין שדווקא כהן יאכל אותו חלה. ופטר חמור גוזז ועובד בו. אין שום חלות קדושה על מה שהוא עשה לגבי החמור. עכשיו יש לדייק. התרומתו אסורה. התנא מלמד על חלה שהגוי הכין כפטור, אבל ניתן שוב פעם לדייק, המירוח שהוא עשה על תבואתו אינו פותר ממעשרות. רש"י מציין על סמך מה שראינו מקודם, המיעוט אחר מיעוט, דגנך פעמיים. והייתנה, דאמר, יש כאן דוגמה לטענה שאומר מרוח העובד כוכבים אינו פותר. הרי אמרנו שתרומתו יהיה אסור לזר לאכול, צריכים להתייחס ברצינות לתרומה שלו. ומצד מרוח עובד כוכבים אינו פותר, וגלגול עובד כוכבים פותר. זה לא כמו שרב אמר. רב אמר שמה ששייך לאחד שייך לשני, מה ששייך במרוח שייך גם ב גלגול עיסה. פה יש חילוק. מרוח אינו פותר וגלגול כן פותר. כן, 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 פותר, פטור. ועוד, איתיבי רבינה לרבה. חלת עובד כוכבים בארץ, בארץ ישראל, ותרומתו בחוץ לארץ, מודים אותו שהוא פטור. חלתו נאכלת לזרים, ותרומתו אינה מדמעת. מדמעת זה מצב שתרומה מתערבת, מתערבבת עם חונין. צריך 100 פעם חונין כדי לבטל את הכמות, אחוז אחד של תרומה. עכשיו יש שוב פעם לדייק, המקור הזה מזכיר תרומה שגוי מפריש בחוצה לארץ. תרומתו בארץ, בארץ ישראל, אסורה, זה אסור לזרים, ומדמעת, ויש לה כוח לקלקל בתערובת, אלא אם כן יש 100 פעם נגדו. אז מה אנחנו רואים פה? ואיתנה, דיימה, מרוח העובד כוכבים אינו פותר, מהדיוק שדיאקנו, ראינו את זה, ועוד גלגול העובד כוכבים פותר. שוב פעם, חלוקה, חילוק דין בין מרוח לגלגול, וגם זה לא כמו שרבה אמר מקודם. אז הגמרא עונה, מדרבנן, רשי כותב מדרבנן, כלומר לעולם עדי קטני לגבי חלב גלגול פותר, הנח תנאי היא דפטני ליאל במירוח. כמו שרב אמר, יש עקביות, ועדי קטני מדוקיה, זה שדייקנו במקורות האלו, תרומתו אסורה, מדרבנן אבי אסור. זה איסור רק מדרבנן, כי מדורייתא, כמו שהם פותרים בפירוש פה בעניין גלגול עיסה של גוי, גם מרוח גוי פותר. אז אם הדיוק שדייקנו מלמד על מרוח עובד כוכבי אינו פותר, זה רק מדרבנן, למה? אז הגמרא ממשיכה, גזירה משום בעלי כיסים. מה זה? יש ברשי כמה פירושים. גזירה משום בעלי כיסים, כותב רשי, עשירים שלוקחים תבואה מחמר ישראל, ואי שרת ולוקח מן עובי כוכבים שלא יעשר, ומרוח עובי כוכבים פותר. עתי למי מעונה מאלו העשירים שקונים משיווק יהודי, יבוא להגיד, נמי, לוקח מחמר ישראל פותר. גם מי שלקח מהמוביל היהודי גם פתור. לשנה חינה, משום בעלי כיסים שיש להם קרקעות הרבה וחסים על רוב מעשרות, לא חבל להפריש כל כך הרבה מעשרות, ויקנוהו לעובדי כוכבים, ואותם בעלי קרקעות יקנו את השדות לגויים וימריחום עובדי כוכבים ומפקלה ממעשר. אנחנו חוששים מפני תאומית כזאת, ולכן הקדמנו תרופה ואומרים שגם מרוח גוי אינו פטור. שוב פעם, מדרבנן. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', כעת סימון חדש, המשולש שיופיע בשני כיוונים. כתבנו בשולן מעקב, שפיץ למעלה קושיות, הפוך תשובה. נמשיך בגמרא, איהכי, אם מעיקר הדין פטור אבל חיוו במעשות משום גזירה, איהכי אפילו חלה נמי, יש לגזור אצל גלגול עובדי כוכבים משום בעלי כיסים. הגמרא עונה, אפשר דאפי לפחות מחמשת רבעים קמח ועוד. אם אדם רוצה לפתור את עצמו מהפרשת חלה, יש לו דרך בלי נגיד תאומית, הוא יכול להכין שיעור זעיר, שיעור קטן ביחס לחיוב חלה, כי חלה לא מפרישים מפחות מחמשת רבעים קמח. אם אדם, או ליתר דיוק, אם אדם מכין חמשת רבעים קמח, זה לא מספיק כדי שיהיה חיוב הפרשה, כי הוא פחות משיעור המינימלי של חמשת רבעים קמח ועוד. רשי בשורה השנייה אומר, כלומר להכי לא גזרינה בחלה, דהי הווי ביי לאומי מצי לאומי ביתרה. יכול לעשות פעולה, נגיד זה נקרא הערמה, אבל הערמה שאינו אסורה, לא כמו מקודם אצל המעשרות שהיו פשוט משקרים. הגמרא שואלת, אז אם יש דרך אתר להיפטר תרומה נמי, לא היה צורך לגזור מרוח עובד כוכבים, אם מדובר בשדות או תבואה יהודית, אז היהודי היה יכול לפעול בצורה כזאת שלא יהיה חיוב מלכתחילה. ויש כאן שתי אפשרויות. אפשר דעביד לה כדרב הושעיה. דאמר רב הושעיה, מערים אדם על תבואתו ומכניסה במוץ שלה, אדם יכול להפוך סדר הכנת התבואה, במקום לעשות הגמר מלאכה בשדה ואחר כך להכניס תבואה שכבר מוכנה לתחינה לביתו, הוא מכניס את התבואה עם המוץ לתוך ביתו, ורק אחר כך בתוך ביתו, אחרי שהוא הכניס אותו לפני גמר מלאכתו, אז יעשה את הגמר מלאכה בתוך הבית במקום בתוך בשדה, כדי שתהיה בהמתו אוכלת ופתורה מן המעשר. אינמי, עוד פטנט, דאי לה דרך גגות ודרך קרפיפות. אם הוא לא מכניס את התבואה אפילו עם גמר מלאכתו, אבל הוא לא הכניס אותו דרך המלך, דרך השער הראשי, אלא דרך הגג, דרך קרפיף. קרפיף זה מקום מגודר אבל מאחורי הבית. הוא הכניס את התבואה לא דרך החצר, הכניסה הראשית, אלא דרך הקרפף, גם פטור ממעשרות. אז רק בגלל שיש דרך אתר, אם אסמך דרך אתר לא גוזרים, אז למה גוזרים חיוב הפרשה בהפרשת מעשרות מתבואה שמיוחה הגוי? הגמרא עונה, הטעם בפרעסיה זילה במיוטה, אך בצינה לא זילה במיוטה. רשי אומר, אתם במוץ ובדרך גגות פרסיה זילה במילתא, שיאמרו פלוני מעלים למפטר ממעשר, ילקח אביד להו על ידי עובדי כוכבים בצינה. הכה גבי חלה בפחות מחמשת רבעים ועוד, צינה היא ולא זילה במילתא, ילקח לא אביד להו על ידי עובדי כוכבים. לפני שנתקדם למשנה, יש כותרת בשוליים, נושא סדר הכנת מנחת העומר מעיסרון הסולת. בשעת הקרבת העומר שבא להתיר החדש, שוקי ירושלים כבר היו מלאים קמח קלי. על זה חולקים רבי מאיר ורבי יהודה, אם זה היה ברצון חכמים. המשנה, בא לו לעיסרון, נתן שמנו ונבונתו, יצק ובלל. יצק כמובן זה שוב נתינה שנייה של שמן על המנחה, ובלל הניף והגיש לקרן דרומית מערבית של המזבח, קמץ והקטיר והשאר נאכל לכהנים. זה נקרא השיריים של היסרון. משקרא ואומר, יוצאין ומוצאין שוק ירושלים שהוא מלא קמח קלי, שלא ברצון חכמים, דברי רבי מאיר. רבי דה אומר, ברצון חכמים היו עושים. רשי, משקרב האומר, מיד כשיוצאים, מוצאים שוקי ירושלים מלאות קמח וקלי, מתבואה חדשה, שלא ברצון חכמים, רשי ממשיך, דגזרינן, שמה יאכל, כשיקצור, ויאכל חדש קודם האומר, וזה שכבר הוא קמח ודאי נקצר קודם האומר. רבי דה אומר, הוא אמר ברצון חכמים, דלא גזר שמה יאכל. כמובן האומר הוא זה שמתיר, בוודאי הוא זה שמתיר אכילת התבואה החדשה. יש לבדוק, יש לדון, והגמרא תתייחס לזה בהמשך, האם האומר גם מתיר קצירת התבואה החדשה, כלומר האם מותר לקצור התבואה החדשה, התבואה שצמחה במשך חודשי החורף, האם מותר לקצור אותם לפני הקרבת העומר בתת זין ניסן. הגמרא פותחת עם קושיה ארוכה, ובשוליים כתבנו תחת הכותרת נושא סתירה מפסחים על משנתנו. רבי דה כאן לא גוזר שמה יאכלו מן החדש, ובפסחים רואים שגוזר בעניין אכילת חמץ. אז הגמרא בשלב ראשון תתייחס למה שנראה סתירה בשיטת רבי יהודה, בגישת רבי יהודה, ובהמשך הגמרא תאיר שיש להתייחס גם למה שנראה כסתירה בשיטת הרבנן. הגמרא, נגיד בסגנון שאלה או בטון שאלה, ולא גזר בידה דילמה עתי למיכל מיני, זה שקצרו לפני האומר מהווה קר פורה לחשש שהוא יאכל גם תוך כדי, הוא יאכל מהתבואה החדשה תוך כדי שהוא קוצר. ונראה שרבי יהודה זה לא מעסיק רבי יהודה הגזירה הזאת, וכפי שאמרנו מקודם, לכאורה יש איסור אכילה לפני הקרבת העומר, ואם בתת זין ניסן כבר השווקים מלאים קמח וקלי שנעשה מהתבואה החדשה, ודאי הכל נקצר לפני העומר, ובשעת הקצירה נשמע מרבי דה שאין כאן חשש, לא חושש שמה יאכל ממנו, יאכל ממה שאסור. ורמינו, עכשיו נראה מקור בעניין חמץ בפסח, רואים שהוא כן חושש מפני איסור אכילה. רבי דה אומר, בודקין החמץ אור ל-14, זאת אומרת בלילה בין י' ג' וי' ד' ניסן, מה שכולם מכירים, ואם הוא לא בדק באותם שעות וב-14 שחרית, אז הוא, אם הוא פספס בדיקת חמץ בלילה, שיבדוק 14 שחרית בשעות הבוקר של י' ד' ניסן, ובשעת הביאור. מה זה שעת הביאור? רשי מציין זה שעה שישית ביום, אבל מכאן ואילך אפשר לראות את זה ברשי חמש שורות מהסוף, אבל מכאן ואילך לא יבדוק, אפילו לא בדק בזמנו. למה? רשי מסביר, דגזרינן משום דילמאתי למיכל כשמוצא, אנחנו מדברים פה בערב פסח בשעות אחרי חצות שהחמיץ כבר אסור. כשמוצא, כתוב פה בפסח, אבל הכוונה לשעות איסור חמץ שכבר בי"ד ניסן. ורבנן פליגי עלי, הם חולקים על רבי יהודה, דאמרי לא בדק בתוך המועד, כלומר במועד שריפתו, דהיינו בשש, יבדוק לאחר המועד, בתוך הפסח עצמו, ולא גזרין דיל מעתי למיכל מיני. נחזור לגמרא. קראנו בינתיים שיטת רבי יהודה, שאומר, הוא בשעת הביאור, זה הקטע שקראנו באחרון, אבל לא מעבר לשעת הביאור, לא אחרי שעה שישית של היום, כי אם הוא ממשיך לבדוק, אולי הוא ימצא חמץ ויאכל אותו, וזה כבר שעת האיסור. וחכמים אומרים, לא בדק וכו', כפי רש"י אמר, לא בדק, אז ממשיך לבדוק גם אחרי שחל שעת איסור חמץ. לא חוששים שמא יאכל ממנו. אז יש כאן מה שנראה סתירה ברבי יהודה. הסימון שרואים עכשיו, אנחנו מכנים הרגש, חלק צער למעלה, הוא מהווה תשובה, תירוץ. נראה אותו הפוך, קושיה. אז יש לנו כאן מעקב אחרי הדו-שיח פה. אז אנחנו גם כן מציינים עם מעוין דעות שבאים ליישב הסתירה. אמר רבא, שאני חדש. זה שרבי יהודה הוא מקל, לא חושש, בניין חדש, מאפשר קצירה אפילו לפני הקרבת העומר וללא חשש שיוכל ממנו, הגמרא ממשיכה בדף סמך ח' מתוך שלא התירת לו אלא על ידי כיתוף זכור הוא. רש"י למעלה שואל ראשונה, מתוך שלא התירו לו לקצור במגל אלא על ידי כיתוף ביד ולא במגל, כמו וכתבת מלילות בידיך, תקצירה קודם אסורה. הזכרנו את זה מקודם, שאפילו הפעולה של קצירה לפני עומר אסורה, הקצירה של התרועה החדשה, כי ניתן במתניתין, ואסור לקצור לפני העומר, אז איך בכלל נמצא בשווקים הקמח? כי כל התרועה הזאת נקטפה ידנית. מאחר שמכבידים, נקרא לזה, על המכבידים, מחמירים על הציבור, שרק על ידי כיתוף אפשר לקצור את התמורה, אז הוא יזכור ולא יאכל ממנו. המלא אביי תנח קצירה, זה מסביר איך אין חשש תוך כדי פעולת הקצירה, כי אתה עושה אותו בשינוי הזה. תחינה והרקדה מה יגלמה, מה כדי להגיע לקמח יש עוד שלבים, התחינה והניפוי, איזה שינוי יש בשלבים האלו שהוא יזכור ולא יאכל? יש תשובה. הלו קשיא, תחינה ברחיה דיאדה, הוא מוגבל לשימוש רחיים ידניים, רחיים קטנים, והוא יזכור בגלל ההחמרה הזאת ולא יאכל. הרקדה על גבי נפה, הניפוי הוא יעשה כשהוא מחזיק את הנפה באופן הפוך. בית שואלת הגמרא, בית השלחין דשאויה קצירה. בית השלחין אלו שדות שהאיכות התבואה היא לא כל כך גבוהה, ולכן לא מביאים משם העומר. ומאחר שלא מביאים משם את העומר, את התבואה לעומר, יש היתר לפעול באופן רגיל בפעולת הקצירה. זה לא אומר שמותר לאכול אותם שעורים, אותם שיבלים, אבל מותר לקצור באופן רגיל. זה הסיפור אצל בית השלחין, אבל זה מביא אותנו לשאלה, בית השלחים ושאר יקצירה דתנן קוצרים בית השלחים שבעמקים, אבל לא גודשים, לא יוצרים ערימות של תבואה עד לאחר עומר. מאי איקה למימה, איזה שינוי יש שם? רשי בשורה שנייה, בשורות הקצרות, קוצרים בית השלחים שבעמקים. תגידו לשדה יבשה היא אם משהו לה לאחר בישולה, אז לה לאיבוד. לשנח, הנה רעות הן, ואין אומר בא מהן. ואמינם בהי פילקין, ממקום שאתה מביא, היא אתה קוצר. ממקום שהיא אתה מביא, אתה קוצר. ולשון זה עיקר, וכן מפורש לכמן. אז השאלה נשארה במקום. איך, אם האתר של רב יהודה מבוסס על כך שהוא עובד בשינוי, פה הוא לא עובד בשינוי, ובכל זאת רב יהודה לא חושש, אז למה פה הוא לא חושש? הוא בחיפוש אחר חמץ ראינו שהוא כן חושש מאכילת האיסור. אלא אמר אביי, חדש בדיו מיני, חמץ לא בדיו מיני. יש לנו אפשרות להקיד בחדש, כי כבר כמה חודשים הוא לא אוכל מהתבואה, הוא לא אוכל מתבואה חדשה כל מאז שהוא נזרע שרש, מה שאין כן חמץ. עד אותה שעה הוא היה יכול, עד אותו בוקר הוא כבר היה, הוא עדיין היה יכול לאכול בחמץ, אז הוא לא בדי, לא נבדל ממנו, אז יש חשש מאחר שאדם חי בתוך הרגל, אם נותנים לו לחפש את החמץ אחר חלות שעת האיסור, הוא כבר לפני כמה שעות הוא אחר מהחמץ, הוא ימשיך לאכול מזה, ויש סיבה לחשוש מפני אכילת האיסור. טוב, אז עם התשובה הזאת אנחנו יכולים להבין למה יש לחלק, למה בתבואה רב יהודה לא מחמיר, לא חושש ונותן לשווקים להתמלות בקמח, אבל ולפני הבאת העומר, וחמץ ראינו את החומרה שלו. אמר רבה דרב יהודה עד רב יהודה קשיא דרבנן עד רבנן, לא קשיא אלא אמר רבה דרב יהודה עד רב יהודה לא קשיא כדשנינן. כבר התייחסנו ותירצנו למה אין סתירה ברבי יהודה. עכשיו ברבנן ראינו בדיוק ההפך, בעניין התבואה הם החמירו, אמרנו שלא ברצון חכמים. בעניין החמץ הוא נותן, הם נותנים לחיפוש החמץ גם אחר שעת האיסור. ממשיך הגמרא דרבנן עד רבנן לא קשיא. למה? בעניין חמץ, מה הוא עושה? הוא מחפש חמץ, הוא עצמו מחזר עליו לסורפו. מי חלך עם מיני? זה לא סביר לומר, לחשוב שהבן אדם שעסוק כל כולו כדי לסרוף את הדבר שהוא יבוא לאכול ממנו. לכן אין סיבה לחשוש בחיפוש חמץ אחרי שעת חלות שעת האיסור. אבל אצל העומר הם חששו שתוך כדי הקצירה הכנת השיבלים יבואו לאכול ממנו, מהם, מהתבואה לפני עקבת העומר. רבשי אמר דרבי יהודה עד רבי יהודה לא קשיא, קמח קלי תנן. מה היה באותם שווקים? קמח קלי, קמח מתבואה קלויה. רש"י אומר דאין ראויים לאכילה, כאין קמח שלנו. זה קמח הבא מתבואה שנתייבשה בתנור. אבל הגמרא לא מרוצה מהתשובה הזאת. רבשי מנסה לומר, תשמע, בחמץ קיים חשש סביר שיבוא לאכול מזה. בעניין השווקים שישלם שהיו מלאים קמח קלי לפני קצת המעומה, אנשים לא אוכלים מוצר כזה, אז אין חשש, אין בעיה. ועד רבה שהיא ממשיך לגמרה, ברותה היא, יש גרסה בדותה היא, כמו בדיחה, או חיצוני, זו תשובה סמכותית. למה? ובכן, כפי שאמרנו, תנח מקלי ואילך. התשובה של רבה שאפשר להבין למה לא גוזר רבי יהודה בעניין שוקי ירושלים, זה הסבר טוב מהשלב הזה שהוא כבר לא אחיד. אבל לפני כן הוא כן היה אחיד, התבואה. עד קלי מייקה למימה, וחיתם ההכנה מהידי כיתוף וכדי רבה. התשובה שראינו בשורה הראשונה של העמוד הנוכחי, יש הקצירה הייתה ידי בשינוי, אז לכן גם בשלב מוקדם הוא לא יבוא לאכול. בית השלחין דשאר קצירה מייקה למימר, כפי שהסברנו מקודם, בבית השלחין אין צורך לשינוי, אז קיים החשש, וזה כן אחי בשלב מוקדם. מה רבה שיגיד אז? למה בכל זאת רבי יהודה שרואים אותו חושש אצל חמץ לא חושש פה? אלא הד רבשי ברותה היא, צריכים להגיע למסקנה שהתשובה של רבשי הוא בר לשון מחוץ, הוא נגיד הוא תשובה שאי אפשר לסמוך עליו. עד כאן שיעורנו להיום.